אנחנו ביום שישי לפרשת שלח, פרק ט"ו, פסוק י"ז. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה. פה בהמשך בא הציווי על מצוות הפרשת חלה. קודם כל מתייחס רש"י ואומר, בבואכם אל הארץ. למה כתוב כזה ביטוי בבואכם אל הארץ? שונה מכל הביטויים שכתובים בדרך כלל כי תבואו. אומר רש"י, משונה ביה זו מכל ביות שבתורה, שבכולה נאמר כי תבוא, כי תבוא. ומכיוון שבכולם כתוב אותו ביטוי, לפיכך כולן למידות זו מזו. אם כתוב באחד מכל הפעמים איזשהו תנאי, אז גם הפעמים האחרות שכתוב בהם ביטוי דומה, אז התנאי שכתוב באחד הוא בעצם מתייחס לכולם. על איזה תנאי הכוונה? וכיוון שפירט לך כתוב באחת מהן שאינה אלא לאחר ירושה וישיבה, באחד מהן זה נלמד בזאת השם בספר דברים, כתוב שם לגבי מצוות ביקורים. שם לגבי מצוות ביקורים כתוב היה כי תבוא אל הארץ, פרשת כי תבוא, ושם התורה מדגישה שהחיוב להביא ביקורים זה רק מתי שבירשתה וישבת בה, אחרי שעם ישראל יירש את הארץ, שזה היה שבע שנים שכבשו, וישבת בה, זה לקח עוד שבע שנים שחילקו, ורק אחרי 14 שנים, אז התחיל מצוות ביקורים. אז למידות זו מזו פירושו שכל מצווה שבתורה, שכתוב שם הביטוי כי תבוא, כי תבואו, פירושו שהמצווה תחול רק לאחר ירושה וישיבה. אף כולן כן, אבל זו, אבל פה בהפרשת חלה, שינתה התורה את הניסוח, לא כתבה כי תבואו, כי תבואו, אלא נאמר בה בבואכם. מה התורה מדגישה? שבאמת המצווה להפריש חלה היא מיד, ולא צריך להמתין כמו בשאר המצוות, למשל כמו מצוקרים. מי שנכנסו בה ואכלו מלחמה, מיד שאכלו מלחם הארץ, נתחייבו בחלה.
זה שלא קיימה במצווה?
לא, רק בבואכם, זה מצווה שתלויה בארץ. פסוק יוטט, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני. ראשית אריסותיכם חלה תרימו תרומה, כי תרומת גורן כן תרימו אותה. אומר רש"י, ראשית אריסותיכם, מה הכוונה? למה התורה אומרת את זה בלשון כזה? ראשית אריסותיכם, כשתלושו כדי אריסותיכם שאתם רגילים ללוש במדבר. זאת אומרת, התורה יכולה לכתוב ראשית אריסה חלה תרימו. מה כתוב אריסותיכם? פירושו שזה בצק שאתם כבר מכירים אותו, בכמות שאתם כבר רגילים לעשות אותה. מה שהיו רגילים לעשות בכמות של המדבר במשך 40 שנה, זה הכמות שכשנכנסו לארץ נתחייבו להפריש חלה מהכמות הזו. ושיעור, וכמה היא? מה זה השיעור של הכמות שהם היו רגילים במדבר? מביא רש"י את הפסוק שלמדנו כבר בפרשת שמות, בספר שמות, וימודו בעומר, מתי שקיבלו את המן. שם כתוב שקיבלו עשירית האיפה, והעומר עשירית האיפה, הוא זה היה מדידה שבני ישראל מדדו כשירד מן לכל אחד ואחד. אז הכמות הזו של העומר שקיבלו בני ישראל מתי שירד להם מן במדבר, זה המידה שממנה מפרישים חלה, עומר לגולגולת. ושיעורו 43 ביצים וחומש ביצה, וזה השיעור שרש"י גם מביא שם בפרשת בשלח. תרימו מראשיתה, כלומר קודם שתאכלו ממנה. מה זה מראשית אריסותיכם? לפני שאתה אוכל, ראשית חלבו, חלה אחת, תרימו תרומה לשם השם. לפני שאתה אוכל, אז דבר ראשון אתה נותן לכהן חלה. למה קוראים לזה במילה חלה, בכינוי חלה? אומר רש"י, טורטיל בלז. טורטיל זה כאילו איזה עוגה חררה, איזה עוגה עגולה. זאת אומרת שהכמות שאתה נותן צריך שיהיה בה איזה כמות, כמה תיתן לכאורה, תיתן איזה פירור אחד, צריך שיהיה בו איזשהו מידה מסוימת, למרות שהתורה לא נתנה מידה, כפי שרש"י אומר מיד, כי תרומה עד גורן. התורה מדגישה מיד בפסוק שלנו שהתרומה שמפרישים מהבצק צריך להיות דומה לתרומת גורן. מה זה תרומת גורן? כמה שמפרישים לכהן מהגורן שצמח אצלנו בתירוש, ביקב, וכולי. כמה נותנים לכהן שלא נאמר בשיעור. תרומה, הפרשת תרומה גדולה לכהן, אין בה מידה. אפשר לתת גם חיטה אחת והיא תפתור כמות אדירה של, של חיטים. ולא כתרומת מעשר שנאמר בשיעור, לא כמו שהלוי נותן לכהן, חייב לתת לו עשירית, אבל שהישראל נותן לכהן, אין בזה מידה. גם בהפרשת חלה בעיקרון אין מידה. זאת אומרת שאתה יכול לתת פירור אחד של בצק וזה בסדר. אבל בכל אופן התורה אמרה חלה. והמילה חלה אומרת שיש בה כן איזה חשיבות מסוימת, לכן ממשיך רש"י אומר, אבל חכמים נתנו שיעור. חכמים בכל אופן אמרו שהתורה אמרה חלה, זאת אומרת שיש בזה איזשהו שיעור. ומהו השיעור? לבעל הבית אחד מ-24 ולנחתו, ולנחתום אחד מ-48. בעל הבית שופה אצלו בבית, אז הוא נותן 1 חלקי 24 מהבצק, זה ההפרשת חלה. ונחתום נותן 1 מ-48. נחתום זה מי שופה, יש לו מאפייה, אז הוא נותן כמות יותר קטנה יחסית של הבצק, שזה
1 מ-48.
פסוק כ"א: מראשית הריסותיכם תיתנו לאדוני תרומה לדורותיכם. אומר רש"י, מראשית הריסותיכם, שואל רש"י, למה נאמר קודם בפסוק כ"ף כבר היה כתוב ראשית הריסותיכם, למה עוד הפעם כתוב מראשית הריסותיכם? עונה רש"י תשובה, לפי שנאמר ראשית הריסותיכם, אי לא היה לנו רק את הביטוי של פסוק כ"ף, שומע אני ראשונה שבא עיסות, הייתי יכול לחשוב, אם אדם עושה היום למשל 20 עיסות, אז את העיסה הראשונה, ראשית הריסותיכם, את העיסה הראשונה מכל ההריסות שייתן, ומכל שאר העיסות הוא לא צריך לתת כלום. תלמוד לומר, מראשית, מקצתה ולא כולה. אין כזה מצב שאתה נותן עיסה שלמה במקום כמויות של כל העיסות הבאות, אלא מכל עיסה אתה נותן חלק מסוים, כמו שאמרנו קודם את הכמות. תיתנו לה שם תרומה, מה כאן הדגש במילה תיתנו? זה שקוראים לזה תרומה, כבר אמרנו בפסוק חף, תרימו תרומה. מה זה תיתנו? אומר רש"י, לפי שלא שמענו שיעור לחלה, נאמר תיתנו שיהיה בה כדי נתינה. זאת אומרת, חובה, לצאת ידי חובה, אתה יכול לתת כמות קטנה, פירור. אבל למצווה, שהמצווה תהיה ראויה, צריך שיהיה בזה כדי נתינה. זה סיימה התורה את דיני הפרשת חלה. עכשיו לומדים עניין נוסף, כדי נתינה, שיהיה לזה שיעור מסוים, שזה חכמים קבעו, אחד מ-24 לבעל הבית ואחד מ-48 לנחתו. עכשיו עוברים לדיני נושאים שקשורים לעבודה זרה. נחיף תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר אדוני אל משה. אומר רש"י, על מה מדובר כאן? על איזה שגגה מדובר כאן שמישהו נכשל ולא עושה? כי בפשטות הפסוק מדבר, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, על איזה מצווה מדובר פה בדיוק? אומר רש"י, וכי תשגו ולא תעשו, עבודה זרה הייתה בכלל כל המצוות. זה שאסור לעבודה עבודה זרה, זה אחד ששעשה המצוות לא תעשה, וזה כלול בהם, שהציבור מביאים עליה פר. אנחנו יודעים שאם כל הציבור, דיינו עם הסנדרין, מתאים את הקהל בעניין מסוים, והקהל נגרר ליטות, אז צריך להביא כפרה. אז כתוב, למדנו את זה בתחילת ספר ויקרא, שמתי שכל הדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל, זאת אומרת שהסנדרין ייתו אותם במשהו, אז שם כתוב שמה כפרה, צריך להביא קורבן חטאת, ומה הוא פר. אז ההלכה הזו היא לגבי כל אחד מהשעשה מצוות לא תעשה, לא משנה איזה. פה מוציאים את עבודה זרה מכללות המצוות לא תעשה, ואומרים יש לה הלכה אחרת. והרי הכתוב מוציאה כאן מכללן, התורה מוציאה את עבודה זרה מכלל כל המצוות לא תעשה, ומה צריך להביא כפרה כשהסנהדרין מתאים את הקהל בדבר מסוים, אומרים להם זה מותר לעשות, הוא מסתבר לאחר מכן שזה היה עבודה זרה, מה הכפרה? לידון בפר לעולה ושעיר לחטאת. פה צריך להביא שתי קורבנות, פר ושעיר. מאיפה אנחנו יודעים שמדובר כאן על עבודה זרה? אז רש"י ממשיך את זה בקטע הבא, וכי תשגו וגומר. בעבודה זרה כתוב מדבר, פה מדובר בשגגה שקשורה לעבודה זרה. מניין לנו? או אינו אלא באחת מכל המצוות. אולי מדובר כאן על מצווה אחרת, כי כתוב את כל המצוות, איך אתה יודע לשייך את זה דווקא לעבודה זרה? תלמוד לומר את כל המצוות האלה, יש כאן ביטוי שכולל את כולם, מצווה אחת שהיא ככל המצוות, אומרת, חייב להיות מצווה אחת שהיא דומה ושקולה כמו כולם. מה זה? מה עובר על כל המצוות? כמו אדם שעובר על כל המצוות, אז פורק עול, הוא מפר ברית, הוא מגלה פנים. אף מצווה זו, גם אדם שעובד עבודה זרה, הוא עובר את שלושת העניינים הללו כמו בכל המצוות. פורק בעול, הוא מפר ברית, הוא מגלה פנים. ואיזו, איזה עבירה זו, זו עבודה זרה. מה עם שלושת הביטויים האלה של רש"י, פורק עול, מפר ברית ומגלה פנים? אז פה רש"י מרמז שכל המצוות כולם נחלקים לשלושה סוגים. חוקים, עדות ומשפטים. אלו שלושת הסוגים שיש במצוות. האדם שעובר על כל המצוות, אז כשהוא עבר על חוקים, אז הוא פורק עול. כי את החוקים צריך לקיים בקבלת עול, כי אין בזה היגיון. אז אם אתה עובר על החוקים, אתה פורק עול. עדות, מה זה העדות? זה המצוות כאלה כמו שבת, כמו ברית מילה, שזה בא להראות את העדות ואת הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא. אז אדם שעובר על העדות, אז הוא מפר ברית. מגלה פנים, זה משפטים, כי משפטים הם מצוות כאלה שהן מצוות שכליות והגיוניות. אז אם אדם עובר עליהם, פירושו שהוא מגלה פנים, הוא מראה שהוא מבין אחרת, והוא עם ההיגיון שלו מתת לכיוון אחר. אז זה מה שרש"י אומר, כי אדם עובר על כל המצוות, אז עובר על שלושת השלבים. פורק כל, מפר ברית ומגלה פנים. בעבודה זרה זה אותו דבר. אשר דיבר השם אל משה, עבודה זרה שאדם עובר עליה, זה נקרא דבר שדיבר השם אל משה. על מה הכוונה? אומר רש"י, אשר דיבר השם אל משה, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. מה זה נקרא אחת דיבר אלוקים? אז כתוב לך, כשהקדוש ברוך הוא דיבר, הוא אמר את כל עשרת הדיברות בבת אחת, מה שאין האוזן יכולה לשמוע ואין הפה יכול לדבר. את כל העשר זה נאמר במילה אחת למשה רבינו. אנחנו מתוך הדבר הזה שמענו שניים, ואת כל השאר העביר לנו משה רבינו. זה הפירוש אחד דיבר אלוקים, רק את אנוכי ולא יהיה לך שמענו מפי הגבורה, ואת כל השמונה הנוספים שמענו על ידי שמשה רבינו העביר לנו את הדבר. כפי שראה רש"י ידגיש את זה בהמשך.
בבת אחת?
את שניים האלה כן, בבת אחת. פסוק כ"ג, את כל אשר ציווה אדוני עליכם ביד משה מן היום אשר ציווה אדוני והלאה לדורותיכם. אומר רש"י, את כל אשר ציווה וגומר, מגיד שכל המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה ובכל מה שנתנבו הנביאים, שנאמר למן היום אשר ציווה השם והלאה. זאת אומרת, עבודה זרה שקולה לא רק על מה שנאמר על ידי משה רבינו, כל מה שנאמר על ידי כל הנביאים, הכל, עד סוף כל הדורות, אם אדם מודה בעבודה זרה, הוא בעצם כופר בכל ההסתכלות על מושג של קשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, למשה רבינו, לכל הנביאים וכולם. סוג חבד, אחרי שציינו את סוג האבון שעליו מדובר כאן על עבודה זרה, עכשיו נדבר על מה יהיה הכפרה כשרוצים לחפר על זה. סוג חבד, והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פער בין בקר אחד לעולה לריח נכוח לאדוני, או מנחתו ונזכור כמשפט, ושעיר עזים אחד לחטאת. אומר רש"י, אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, למי הכוונה פה? אומר רש"י, מי זה עיני העדה? אם מפי עיני העדה, זאת אומרת, לא מדובר כאן בפסוק הזה על הציבור, כי על הציבור זה המשפט הבא, ועשו כל העדה, זה בהמשך, מעיני העדה. מי הם מעיני העדה? עיני העדה אלו הסנהדרין. אז אם מפי עיני העדה נעשתה עבירה זו על די שוגג, כגון ששגגו והורו על אחת מן העבודות שהיא מותרת לעבוד עבודה זרה בכך, והציבור עשה בעקבותם, ואז יוצא שהציבור נכשל בעניין של עבודה זרה, אז מביאים פער לעולה ושעיר לחטאת. קשה פה לרש"י למה המילה לחטאת כתובה בכתיב חסר בלי א'. מרש"י, לחטאת חסר א', אם היא חסירה באלף, פירושו שיש איזה חסר בחטאת הזו. זה שהתורה מחסירה עוד, פירושו שיש משהו חסר בחטאת הזו. התורה מרמזת את זה בחסר האלף. מה החסר פה? אומר שאינו כשאר חטאות, שכל חטאות שבתורה הבאות עם עולה, החטאת קודמת לעולה. בדרך כלל אנחנו יודעים שקודם בא חטאת ואחרי זה בא עולה. שנאמר, כמו שלמדנו בתחילת ספר ויקרא, ואת השני יעשה עולה. בדרך כלל עולה זה בא אחרי חטאת, וזו עולה קודמת לחטאת. פה במקרה הזה בא עולה קודם ואחרי זה החטאת, לכן החטאת חסרה. מה באמת הסיבה שבמקרה שלנו העולה קודמת לחטאת? ההסבר הוא כזה, מכיוון שקורבן עולה כתוב שהוא מחפר גם על הרהורי הלב, קורבן חטאת מחפר על מעשים, לכן בעבודה זרה גם הרהור הלב נחשב עבודה זרה. ופה הרי רוצים לחפר על עבודה זרה, אז הולכים לפי סדר, מביאים קודם את העולה שהוא בא לחפר על השלב של הרהור הלב, לאחר מכן מביאים את החטאת שהוא בא לחפר על הצד המעשי. פסוק חפי, וחיפר הכהן על כל עדת בני ישראל ונסלח להם כשגגאי, והם הביאו את קורבנם משל אדוני וחטאתם לפני אדוני על שגגתם. אומר רש"י, הביאו את קורבנם משל השם, על איזה קורבן מדובר? זה אמור בפרשה, זה מה שכתוב, מה שקראנו קודם, הוא פר העולה שנאמר אישל השם. הפר שהוא לעולה זה מרומז במילים אישל השם, כי אם הוא עולה אז הוא עולה כולו להשם, לכן קוראים לו אישל השם. וחטאתם זה הסעיר, שאמרנו קודם בפסוק חב דלת שהסעיר עיזים זה לחטא. פסוק חבב, שיעור האחרון של שיעור העיוני, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה.